אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת התחלנו לקרוא את פרק כ"ב שבספר במדבר, שבו מוצג האיום שחשו המואבים מצד בני ישראל, והדרך שבה ניסה מלך מואב להתמודד עם איום זה. בלק בן ציפור, מלך מואב, פחד מנוכחותם של בני ישראל באזור, והחליט להילחם בהם ולהשמידם. הוא פנה לזקני מדיין, ובאופן אישי לבלעם בן פאור, נביא בעל שם באזור כולו, כדי שיעזור לו להיפטר מהאיום בדרך מחוכמת. בלק פחד להילחם נגד בני ישראל, ולכן החליט על מלחמה רוחנית, במקום מלחמה של ממש. אנו קוראים בספר במדבר, פרק כ"ב ופסוק ד', ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. מדיין הייתה איגוד של עמים, שחלקם חי תחת שלטונו של מלך מואב. מכאן שזה היה גם אינטרס שלהם להיפטר מנוכחותם של העברים באזור. בלק משתמש בלשון ציורית, כדי להמחיש בפניהם את הסכנה הרבה הצפויה על האזור כולו מנוכחותם של בני ישראל. וישלח מלאכים אל בלעם בן פאור, פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו לאמור. בספר דברים פרק כ"ג ופסוק ה' מתואר האיש כבלעם בן באור מפתור ארם נהריים. מקובל לזהות פתור עם פיתור, שנמצאת על אחד מיובליו של נהר הפרת. בלק פונה לבלעם, ששמו יצא למרחוק, כקוסם בעל כוחות מיוחדים. בלעם הוא אחד מהדמויות המסתוריות שמופיעות בנקודה מסוימת, ונעלמות לאחר שהשאירו חותם מיוחד על ההיסטוריה של עם ישראל. מי היה אותו בלעם? האם היה נביא? כפי שהעיד על עצמו בהמשך בפרק כ"ד, נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדי יחזה, או שהיה קוסם מוכשר, כפי שיכונה בספר יהושע פרק י"ג ופסוק כ"ב. בהמשך אתייחס לדילמה שהעסיקה את הפרשנים במשך הדורות. אין ספק שהמקרא מייחס לדמותו חשיבות רבה, והנביא מיכה מאיץ בבני ישראל ללמוד את הלקח מדמותו השנויה במחלוקת. עמי זכור נא מה יעץ בלק, מלך מואב, ומי ענו אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. גם הברית החדשה מזכירה את בלעם יותר מפעם אחת, ובכל אחת מהפעמים בקשר לכפירה בקדוש ברוך הוא. באיגרת השנייה לפטרוס מדובר על דרכו של בלעם, בעוזבם את דרך הישר, טעו והלכו בדרך בלעם בן בעור, אשר אהב את שכר הרשע. באיגרת של יהודה מדובר על טעותו של בלעם. אוי להם כי בדרך קין הלכו, ובעבור שכר התמסרו לטעות בלעם. ובספר ההתגלות פרק ב' על תורת בלעם. יש לך שם אנשים המחזיקים בתורת בלעם, אשר לימד את בלק לשים מכשול לפני בני ישראל, כדי שיוכלו מזבחי אלילים ויזנו. וזו הבקשה של בלק מבלעם. הנה עם יצא ממצרים, הנה יכיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ואתה לכנה ערה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. דבריו ערוכים במבנה של איגרת, שמטרתה לשכנע את בלעם בצדקת חששותיו מהעם שיצא ממצרים ועומד בגבולו, ממולו. ההתרגשות הניכרת בדבריו של בלק באה לידי ביטוי בחזרת המילים הנה בראשי שני המשפטים המציגים את הבעיה בפני בלעם. בלק מבקש מבלעם לקלל, ערה לי את עם ישראל, כי זוהי הדרך היחידה שבעזרתה אולי יהיה אפשר לגרשם מהאזור ולהחזיר לעצמם את השטחים שנכבשו. כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאורת יואר. זהו המפתח להבנת הצורך בהתערבות אדוני נגד מזימות בלק ובלעם. האמונה בכוחו של בלעם, המבוססת על קסמים, היא אחד מיסודות האמונה האלילית בעולם הקדום, שלפיה חזק כוח הקסם מכוחו של אדוני, וגם האל עצמו כפוף לו. אם יסכים בלעם לקלל את ישראל בפומבי, ללא קשר לתוצאת הקללה, פעולתו תפיח רוח חיים באויבי ישראל, ותחזק אותם לצאת למלחמה נגד ישראל. כך קיווה הבלק להפחית את מידת הרתיעה והפחד שפשטו במחנהו. מכאן גם עולה כי בכוחו של בלעם היה לקלל או לברך, לנחש ולקסום קסמים, וזה הכוח שאסור להתעלם ממנו. וילכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק. הקסמים הם שכר הקסם, תשלום שמן עבור השירות שבלק רוצה מבלעם. ויומר עליהם, לינופו הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אליי. וישבו שרי מואב עם בלעם. בלעם לא הכיר בקדוש ברוך הוא כאל היחיד, אולם הוא ידע כי הוא אלוהי ישראל, וכי הוא אל חזק שישתדל להגן על עמו מפני כללות. בלעם חשש שכוחו של הקדוש ברוך הוא יהיה גדול מכוח כללתו ומעשה כשפיו, ולכן רצה לדעת מראש אם אלוהי ישראל מתנגד למעשיו או לא. שמו הטוב היה חשוב לו יותר מהשכר שיקבל בעד הכללות. הוא הקדיש את הלילה לתפילה לאלוהי ישראל, ואכן האלוהים בא אליו בחלום, מה שמעניק לבלעם מידה מסוימת של נבואה ושליחות מטעם הקדוש ברוך הוא. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ. אתה לך קובע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. בלעם עושה לקדוש ברוך את הבקשה שקיבל מבלק בשינוי מסוים. הוא דיבר בלשון של כבוד על בני ישראל. לא עם כלשהו, אלא עם היוצא ממצרים, זה ששמו הולך לפניו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אדוני מוסר לבלעם שני צווים חד משמעיים, שלא ללכת עם נציגיו של בלק, ושלא לקלל את בני ישראל, אפילו שלא בנוכחותם, והוא מדגיש כי זהו עם מבורך. ויקם בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. בלעם שמע על אלוהי ישראל ועל הניסים שעשה לעם ישראל בדרך ממצרים ועד ערבות יריחו, והוא הבין שלא כדאי להמרות את פיו. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. בלק לא קיבל את התשובה השלילית, והוא מנסה פעם נוספת, לשכנע את בלעם. הפעם ישלח משלחת מכובדת יותר. אם קודם הייתה זו משלחה בדרך של פקידים זוטרים, הפעם הייתה זו משלחת שרים בדרך גבוה, כשבפיהם הצעה מפתה יותר, ולצידה גם אזהרה סמויה. ויוסף עוד בלג שלוח שרים, רבים ונכבדים מאלה, ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי יכבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי אעשה, ולך נא קובע לי את העם הזה. הפעם היה המסר תקיף יותר, אל נא תימנע מהלוך אליי, או אל תסרב להמרות את פי. אני, המלך הגדול, איני מוכן לקבל סירוב כתשובה. אם התשלום שהציע לך אנשי המשלחת הקודמת לא היה נאה בעיניך, ראה נא מה שיש לאל ידי להציע לך עכשיו תמורת שירותיך. למעשה אני מכבד אותך כל כך שאניח לך לנקוב בכל סכום שתרצה. כל מה שאני מבקש ממך הוא, בוא אליי ומפה תקלל את העם שמאיים על מדינתי. לצופי סרטי הסנדק נשמעת מוכרת הצעה נדיבה מהסוג שאי אפשר לסרב לה. ויען בלעם ויאמר אל עבדי ולק, אם ייתן לי ולק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה. בדרך עקיפה נוקב בלעם בשכרו, הכסף היה תמיד לנגד עיניו. ואתה שבו נא וזה גם אתם הלילה, ואדעה מה יוסף אדוני דבר עמי. בלעם מגיב לכאורה בשלילה להצעה הנדיבה, בטענה שכל הכסף שבעולם לא יגרום לו להמיר את פי אדוני, אותו מכנה אלוהי, הוא מתייחס בכבוד וביראה לאלוהי ישראל. אולם האיום חמור מדי בכדי שאפשר יהיה להתעלם לחלוטין מההצעה, והוא מוכן לנסות ולפנות לאלוהים בשנית. הייתכן שאלוהים יתגלה אליו בשנית וישנה את דעתו רק משום שבלק התעקש ועמד על דעתו? איש אלוהים אמיתי לא היה מעלה אפשרות מעין זו על הדעת, אולם בלעם היה ביסודו של דבר קוסם ומנחש שהתייחס לאלוהי ישראל כאל עוד אחד מהכוחות הפועלים בעולמו הרוחני. גם אם ידע כי כוחו של אלוהי העברים רב ביותר. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. המפרשים מתקשים להסביר את הפסוק הזה, שיש בו לכאורה שינוי ברצון אדוני לעומת פסוק י"ב שלפניו ופסוק כ"ב שלאחריו. אולם אם נקרא בעיון את רצף הדברים, נבחח שאדוני ציווה עליו שני דברים נפרדים, שלא ללכת עמיו, והדבר השני שלא לקלל את בני ישראל. עכשיו הוא אינו שולל ממנו את הזכות ללכת עמם, בתנאי שידבר את הדברים שישים אדוני על ליבו, ולא יעז לומר דברים שאדוני לא שם בפיו. למרות שהקדוש ברוך הוא התיר לבלעם ללכת עם שרי מדיין לארץ מואב, הוא לא ראה את הליכתו זו בעין יפה. האם זוכרים אתם סיפור הסלב במדבר? הספסוף שהתלווה לבני ישראל בצאתם ממצרים, מעשו במן והתאבו לאכול בשר. הקדוש ברוך הוא לא אהב את תלונתם, אולם נתן להם בשר. בתחילה מבקש בלעם לדעת מה דעת אדוני על הצעת ההליכה. התשובה שקיבל הייתה, לא תלך עמהם. כשהוא מעיז פנים לשאול פעם נוספת, משמע שאין הוא מבקש לדעת מה דעת אדוני, שהרי דעת אדוני ידועה לו היטב. כל שהוא מבקש זו היא הסכמה לדרכו שלו הנוגדת לדרך אדוני. יש מצבים שבהם האדם מציק לאדוני בכיוון מסוים, והוא נאתר לבקשתו, למרות שהדבר אינו לפי רצונו. כדברי חז"ל, מכאן אתה למד שבדרך שהאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו, שמתחילה נאמר לו, לא תלך, כיוון שהעיז פנים ללכת, הלך. בכך מתיר הקדוש ברוך הוא לאותו אדם לעבור ניסיון שבו יווכח על בשרו, מהו באמת הטוב בשבילו. גם כאן הרשע הקדוש ברוך הוא לבלעם ללכת, למרות שהליכה זו הייתה בניגוד לרצונו. ואז ישתמש הקדוש ברוך הוא בהליכה זו ללמד את בלעם ובלק לקחת לקח שלא ישכחו לעולם. בפעם הראשונה מסר בלעם לשליחים רק את האיסור ללכת עמם ולא את האיסור לקלל. אותו הוא משאיר כאופציה פתוחה. מכאן למד בלק שיש סיכוי לשכנע את בלעם על ידי משלחת מכובדת יותר, ובתוספת של איום ובצידו הצעה שאי אפשר לסרב לה. עכשיו מסכים אדוני על הלכתו של בלעם עם השליחים לעבר מואב, בתנאי שהוא יגיד את הדבר שאדוני יעביר אליו כשיתבקש לדבר. אדוני יודע מהי מידת ההתלבטות של בלעם ומהם הגורמים שמניעים אותו לפעולה, והוא מגיב בהתאם. ויקם בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. ויחר אף אלוהים, כי הולך הוא, ויתייצב מלאך אדוני בדרך, לסטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו עמו. הביטוי לסטן לו, מקנה לפעולת אדוני משמעות עוינת. רק מאוחר יותר, קיבל השטן צביון אישי, בדמות של מלאך שמשרת את אדוני. אנו נראה כי סיפור מסעו של בלעם והאירועים שפוקדים אותו ואת אתונו משתלב כהמשך לסצנה המתארת אותו כמי שנקרא בין שני רצונות מנוגדים. מצד אחד מבקש בלעם להסביע את רצונו של בלק מלך מואב ללכת אליו ולקלל את ישראל. אולם מצד שני הוא כבר שמע מפי אדוני תשובה שלילית ונחרצת. לא תלך עמהם, לא תלך. תאור את העם כי ברוך הוא. בין שני כתבים אלה מנסה בלעם לתמרן. הוא מרקח את הדברים שהוא שומע מפי כל צד כאשר הוא מוסר אותם לצד השני. הוא מבקש את דבר אדוני בשנית, בתקווה שיתבטל האיסור ויותר לו ללכת אל בלק. הקונפליקט של בלעם, הנקלע למצב של בין יצרו ליוצרו, נמשך גם אחרי המסע עם האתון. כאשר מבצע בלעם את טקס הקללה שתהפוך פעם אחר פעם לברכה. בין סצנת ההזמנה של בלק לסצנת הברכות משתלבת האפיזודה של בלעם ואתונו, והיא מהווה מעין תמונה אירונית המכילה את האלמנטים העיקריים שבכל המערכת הסיפורית. האתון משמשת מעין השתקפות לקונפליקט המייסר את בלעם, משום שהיא נקלעת לסיטואציה דומה. גם היא מתייסרת ומתחבטת בין דרישות מנוגדות של שני אדונים. התרה האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. ויח בלעם את האתון להטוטה הדרך. ויעמות מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. כשראתה האתון את המלאך עומד מולה וחרבו בידו, פנתה מהדרך, ובלעם ניסה להחזירה בכוח לאם הדרך. כשהגיעו למשעול צר בין שני גדרות בקרם, ראתה שוב את המלאך כשהוא חוסם את דרכה. ותראה האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להקוטה. האתון מנסה לתמרן ולפלס לדרך בין הלחצים המנוגדים בדיוק כשם שבלעם מנסה. אולם בפעם השנייה הצטמצם מרחב התמרון שלה. המלאך ניצב על שביל צער והגדרות מצידו. האתון מנסה בכל זאת לנטות, לעקוף את המלאך ולהמשיך בדרכה, אלא שהיא נלחצת לגדר ובתוך כך לוחצת את רגלו של בלעם. בלעם מצידו מפעיל לחץ נוסף על האתון, אלא שהמלאך מופיע בשלישית, והפעם כדי לחסום כליל את מרחב התמרון של האתון. ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. עתה לא נותרה לאתון כל אפשרות איגוף, ומשמעות הדבר כי הגיע שעת ההכרעה. האם להיכנע לאיסורי חבטות המקל שבידי האדון בלעם, ולהסתכן בחרב השלובה, המאיימת בידו של מלאך אדוני? האתון נכנעת בסופו של דבר למלאך אדוני. התראה האתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם. האתון נכנעת למלאך אדוני ומחליטה לרבוץ במקומה, חרף החבטות של בלעם. האתון השכילה להיכנע דווקא לכוח החזק יותר מבחינה פוטנציאלית, ולא למי שהפעיל את הכוח על גבה. ויחר אף בלעם, ויח את האתון במקל, ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי כיתני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה? ויאמר לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, ויער את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הקית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירת הדרך לנגדי, ותראני האתון ותת לפני זה שלוש רגלים, אולי נתתה מפני כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך, אשובה לי. המלאך ציפה להודיה מעין זו מבלעם. בלעם מודה שלא הגיע אפילו למעלת האתון, ולא הבין את האבילות שביחסו הקשה כלפיה. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי ולק. המלאך בא כדי להשפיל את בלעם ולקרר את דעתו, אבל לא כדי לבטל את הרשות שניתנה לו ללכת עם אנשי מדיין. אפיזודת האתון משקפת באורך סמלי את לבטיו של בלעם, שנקלע בין שני רצונות מנוגדים. בשלב הראשון השכיל לתמרן ביניהם ולפלס לו דרך, אולם מרחב התמרון שלו הולך ומצטמצם בהדרגה, כאשר שני הצדדים המנוגדים, אדוני מצד זה ובלק מזה, מגבירים את לחצם עליו. שעת ההכרעה, או רגע האמת, מסומנת כאן בתיאור הופך לבעל משמעות מטאפורית. במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. בדומה לאתון, עתיד גם בלעם להגיע לרגע האמת, והכרעה כאשר יעמוד לפני דרישות חוזרות ונשנות מצד בלק לקלל את ישראל בעודו כפוי לבטא את הרצון האלוהי לברכם. והחלטה רומזת האתון על טיב ההכרעה הצפויה של בלעם. באופן אירוני הקדימה האתון להבין כי הדילמה תיפטר רק על ידי כניעה לרצון האלוהים, ובכך התעלתה הבנתה על זו של אדונה בלעם והאירה את תכסיסיו באור נלעג למדי. וישמע בלעג קיבה בלעם, ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול, ויומר בלק אל בלעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האמנם לא אוכל כבדיך? בלק יוצא לקבל את פניו של בלעם, ומפגין בגערה את ביקורתו, וחוסר סביות רצונו, מהתנהגותו של בלעם. למה לא באת אליי בפעם הראשונה? האם נוכחותי אינה מכובדת מספיק בעיניך? מלך בעולם הקדום לא יכול היה לקבל סירוב מאדם כלשהו, אפילו קוסם בדרגתו של בלעם. ויאמר בלעם אל בלק, הנה הבאתי אליך אתה. בלק אינו מצדדק, אלא פונה ישר לאוביה של הסוגיה. היכול אוכל דבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. בלעם מסביר למלך את מגבלתו בנושא זה, ובכך נותן הסבר מרומז לעיכוב, ומכין אותו לקראת הבלתי צפוי שבדבריו. בלק מצידו ממהר להכין את הקרקע לדברי הבלע שהוא מצפה לשמוע מבלעם. וילך בלעם עם בלק, ויבואו קריית חוצות. ויסבח בלק בקר וצון, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. בלק מכין משתה לאורחיו החשובים, כדי להביע בזאת את חשיבות המאורע. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, ויר משם את קצה העם. למחרת בבוקר לוקח בלק את בלעם, למקום גבוה שנקרא במות בעל, מן הסתם מקום שבו היו זובחים לבעל, ומראה לו משם את מחנה בני ישראל, ששכן במרחק מה מההר. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק אשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. כך היה נהוג אצל הקוסמים, שהקוסם והאיש שקוסמים בשבילו מעלים קורבנות ומשתתפים בטקס שקודם למעשה הכישוף. ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולתך ואלך, אולי יקרה אדוני לקראתי, ודבר מה יראני והיגדתי לך, וילך שפי. בלעם משתמש בלשון של מקרה, לומר שאין כאן עניין של נבואה, אלא של ניסיון ותהייה מצידו של הקוסם. אבל אדוני החליט להשתמש בשירותו של הקוסם למטרתו שלו. ועיקר אלוהים אל בלעם. ויאמר אליו, את שבעת המזבחות ערכתי, ועל פר ועיל במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק, וכו דדבר. את הדבר שמסר אדוני לבלעם, נלמד בתוכנית הבאה. ועד אז, תודה לכם על האזנתכם.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.